היי, אתם על התמונה הגדולה. מה שאנחנו עושים בפודקאסט הזה הוא לבחור בכל פרק חברת טק גלובלית אחת ולנסות ביחד לפרק את האסטרטגיה שלה. היום בפרק נדבר על גן העדן האבוד. זו חברה שלדעתנו עשתה הכל נכון, הכל טוב, ובנתה לעצמה איזושהי ממלכה קטנה שעשתה טוב לעובדים, למשקיעים וגם ללקוחות. ועכשיו הדברים מתחילים להשתבש. איך אביעד אומר? מוזיקה.
היי, אתם על התמונה הגדולה, פודקאסט על חברות הטק הכי מעניינות בעולם. אני ניר סבתו.
ואני אביעד בן יהודה.
בואו נתחיל.
היי ניר, מה המצב?
נו, מצאת לך כבר דירה בזילו שעדיין מחפש?
מהפרק שעבר, שעשינו על זילו, אני רק העמיק את ההתמכרות שלי. אנחנו כל יום אנחנו נכנסים, בודקים. כרגע ההתלבטות שלנו היא בין אוסטין בטקסס לבין קליפורניה.
וואו.
כן, בחודשים הקרובים זה יתבהר, אנחנו...
שמע, אני אכול קנאה, לא נעים לי להגיד.
כן, אחרי שהיינו פה 3 שנים בקור המקפיא הזה של שיקגו, שאתה יודע, יש פה חורף, 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 ואז קיץ קצר, עם מלא גשם, אז הגיע הזמן להתקדם לאקלים קצת יותר נורמלי. אז או קליפורניה או טקסס.
מדהים. אני, הבחירה שלי, אגב, זה חד משמעית אוסטין, אבל אני אתן לכם לעשות מה שנכון לך ולתא המשפחתי.
הייתי שם פעם אחרונה בנובמבר, וזה, בוא נגיד, הברביקיו הכי מטורף שאי פעם אכלתי בחיים. מאוד שונה מעל האש שאנחנו מכירים. אז היום נדבר על חברה שלא התחילה באוסטין, היא עמוק עמוק השורשים שלהם בסיליקון ואלי, כמה לא מפתיע. אז בוא תספר לנו אולי על החברה שאנחנו הולכים לדבר עליה היום.
אוקיי, אז היום בפרק אנחנו רוצים לדבר על אסאנה. ובוא נגיד ככה בכמה מילים מה המבנה שאנחנו מתכננים לפרק, מה המהלך. דבר ראשון, רק נעשה איזשהו אישור קו, נסביר מה זה אסאנה. אז כאילו נדבר טיפה על הכלי, טיפה מה הוא מנסה להשיג, מה הפונקציונליות, רק כזה כדי שכולם יכירו ויבינו על מה אנחנו הולכים לדבר. ואז נעשה איזשהו שיעור היסטוריה. נתחיל מסיפור ההקמה של אסאנה, והפעם יש לנו סיבה די טובה לחשוב על ההקמה שלה. ומה שאנחנו רוצה להדגיש, זה כמה שאסאנה ממש מההתחלה, או מנסה לעשות טוב. כאילו עושה הכל נכון, כל הבחירות הנכונות, זה כזה מיס פרפקט כזה. הכל נכון וכמו שצריך. אז אחרי שנדבר על סיפור ההקמה, נדבר טיפה על הביזנס עצמו, זאת אומרת, לא על המוצר ולא על הסיפור ההקמה, אלא על האסטרטגיית הצמיחה, מה הפרקטיקות שבהן הם השתמשו, קונספטים חשובים יש בעולם הזה כשעזרו להם לצמוח לאורך השנים. ואז אחרי שנבין בעצם את כל הדברים האלה, נעשה איזשהו זום אאוט, ננסה להסתכל על התמונה הגדולה, ואנחנו חושבים שאסאנה נמצאת היום, בתקופה האחרונה, במין נקודת רתיחה. גן העדן שאותו היא בנתה קצת נמצא תחת איום, ואנחנו ננסה לנתח את הסיטואציה האסטרטגית שבה היא נמצאת, וכמו תמיד ננסה לתת איזושהי תחזית כזו שלנו למה אפשר לצפות בעתיד. נשמע טוב?
נשמע מצוין.
אז אביעד, מה זה אסאנה בעצם?
אז המוצר של אסאנה הוא תוכנה לניהול ושיתוף פעולה בין צוותים במקומות עבודה. יש לזה המון שמות כמו Project Management או Team Collaboration, המשותף לכל המוצרים האלה זה שהם מנסים לענות על שאלות כמו על מה כל אחד בצוות שלי עובד, או איך מה שאני בתור אביעד או ניר, מה שאני עובד עליו משתלב במשימה הרחבה יותר של הצוות שלי או אפילו החברה. וזה בעצם כלי ניהולי שמאפשר לא רק תקשורת אלא גם שקיפות בתוך צוותי עבודה למנהלים וגם לעובדים.
נכון, אז אני חושב שחלק מה שאם מאמצים את אסאנה ואת הכלי הזה, מאמצים אותו בצוות או בארגון, חלק מהדברים שאסאנה מבטיחים זה כזה לחסל את העבודה על העבודה, ומשימות כאלה שכמו של עדכון סטטוס, או לכתוב מיילים, או לבקש סטטוס ולחכות, וכל מיני עמימויות כאלה שנוצרות כשאתה לא בדיוק יודע מה הפירס שלך עושים, מה אנשים שעובדים איתך עושים, זה מה שאסאנה ככלי שהוא מבוסס ווב או אפליקציה, שמראה בלייב את כל המשימות, את כל הסטטוסים של כל הפרויקטים, זה מה שהוא אמור לחסל.
נכון, אז במערכת של אסאנה אפשר ליצור לצוות בורדים או גנטים או כל מיני טיימליינים שמכילים משימות לתאריכים לביצוע. למשל, אם אני עכשיו מנהל ואני רוצה להבין רגע על מה כל אחד עובד, אני מחלק משימות וכל אחד רואה בריל טיים מתי המשימות האלה מתעדכנות ומתי צריך לעשות פולו-אפים, וככה אני בתור מנהל או עובד בצוות, יש לי שליטה מלאה על מה שקורה, ואני לא צריך כל פעם לעשות פולו-אפים וכל פעם פגישות סטטוסים. אז כל הדבר הזה, המטרה שלו זה לצמצם את כל האוברהד, את כל הזמן שאנחנו משקיעים, בלא לעבוד על העבודה האמיתית.
אחלה. אז אם אתם במקרה עדיין מנהלים את המשימות שלכם בלשלוח לעצמכם מיילים או לכתוב דברים על פתק, תחשבו אולי לעשות משהו חדש. אנחנו נשאיר את זה אליכם ונמשיך הלאה בפרק. אז ככה, בשביל להבין את הסיפור של אסנה, אנחנו נקדיש את הכמה דקות הבאות כדי להכיר את הפאונדר שלה.
Now here's the arrangement. Eduardo is CFO and owns 30% of the company. Dustin is vice president and head of programming and his 5% of the company will come from my end. Chris is director of publicity and his compensation will depend on the amount of work he ends up doing. Any questions?
בקטע הזה, מתוך הסרט הרשת החברתית, זה בעצם היה הדמות של מרק צוקרברג שמחלק את המניות של פייסבוק בין הקו-פאונדרים הראשונים שלמדו איתו יחד בהרווארד והקימו יחד איתו את פייסבוק. אחד מהם, מי שהוא היה ה-CTO הראשון של החברה, זה שקיבל שם 5% מפייסבוק, זה בחור בשם דסטין מוסקוביץ'. הסיפור של דסטין הוא ממש קריטי כדי להבין את השורשים של אסנה. אז איך שזה התחיל, דסטין מוסקוביץ' היה ה-CTO הראשון, בשנים הראשונות של פייסבוק, החברה כמובן גדלה מאוד מאוד מהר. וחלק מהאתגרים שהיה להם, האתגר המרכזי היה איך לשתף פעולה בעצם בין כל הצוותים השונים בפייסבוק. ודסטין המציא קליפ פנימי שנקרא Tasks, משימות. והוא היה סוג של פרוטוטייפ ראשון למה שאסנה היא היום. ואז העובדים בפייסבוק התחילו להשתמש בכלי הזה כדי לבנות את פייסבוק. הכלי הזה, בלי שהם הכריחו את כל העובדים לעבוד בו, הלך וצבר פופולריות מאוד מאוד גדולה. פתאום עוד צוותים ראו אנשים משתמשים בכלי הזה ורצו להשתמש בו גם. ודסטין מוסקוביץ' מספר שכשהוא היה הולך במסדרונות של פייסבוק, הוא היה רואה שהטאסקס, התוכנה הזו, הייתה פתוחה בכל המסכים של כל העובדים, וזה הרגיש לו כמו בימים הראשונים של פייסבוק, שהוא היה הולך בקמפוס בהרווארד ורואה שכל המחשבים של כולם פתוחים על הפייסבוק. ואז ב-2008, 4 שנים אחרי שפייסבוק הוקמה, דסטין מחליט שבעצם הוא עוזב את פייסבוק.
נכון, וצריך להגיד שבשלב הזה, פייסבוק כבר חברה גדולה, ודסטין מוסקוביץ' הוא מיליארדר על הנייר, ובאותה תקופה הוא אפילו הוכתר כמיליארדר הצעיר ביותר בעולם, בגיל 23. אגב, פאן פקט, הוא צעיר רק ב8 ימים ממי שהיה קו-פאונדר שלו בפייסבוק, מרק צוקרברג. אז בוא נגיד שהוא ממש לא עושה את זה בשביל הכסף.
הוא מרגיש שהוא רוצה להתמסר ולהקים משהו חדש משל עצמו, והוא מקים את אסנה, ואסנה היא בעצם לקחת את אותו רעיון שאז עבד לו נורא נורא יפה בפייסבוק, את טאסקס, והוא מחליט לבנות חברה, המשימה שלה היא לאפשר לעובדים בכל העולם, לעבוד יחד effortlessly, זאת אומרת, בלי מאמץ, שהאסנה תהיה הפלטפורמה שבה מנהלים את העבודה.
מעניין, כי המון חברות אומרות שהן רוצות לעשות שינוי חיובי בעולם, כן? לשנות את העולם אפילו, והחזון והמשימה של אסנה מרגישים מאוד אמיתיים בניגוד למשל לפייסבוק של היום.
אני חושב שכבר כאן יש כאן משהו שהוא מאוד מאוד מעניין וקצת אולי שונה מפייסבוק. אני חושב שפייסבוק היום היא חברה שהיא מאוד מאוד שנויה במחלוקת. יש אנשים שטוענים שהיא מכתבת את השיח ואחראית להקצנה הפוליטית ולהתמכרות של צעירים, לשבת מול רשתות חברתיות וכל מיני תופעות שליליות כאלה. ודסטין מוסקוביץ' בוחר כאן משימה שכמעט אי אפשר להתווכח איתה, כן? הוא אומר, אני בסך הכל רוצה להפוך את עבודת הצוות לעבודה שהיא יותר נעימה, יותר זורמת, יותר ממוקדת, ולחסל את כל לעבוד על לעבוד.
כן, והדבר הזה הוא גם מתבטא בקלצ'ר, בתרבות שדסטין מנסה להטמיע באסנה, בעצם סוג של אנטיתזה לכל מה שפייסבוק מייצגת, בין אם זה נעשה במכוון או לא במכוון, הוא יוצר תרבות כזו של feel good בחברה, נכון? מאוד קשובים לעובדים, הרבה כזה inclusiveness, כמו שהרבה מאוד חברות אמריקאיות מנסות לעשות, וזה מתבטא גם בסביעות רצון של העובדים, נכון?
אז זה בדיוק הקטע. בעצם דסטין מוסקוביץ', אני לא יודע אם זה בגלל מי שהוא, או הסטינג, הסיטואציה שאיתה הוא הגיע, אבל הוא כמו מין מנכ"ל חלום כזה. הציונים שלו, אם אתם מסתכלו בגלאסדור, יש מין פרמטר כזה של סביעות רצון מהמנכ״ל, ובחברות ממש טובות, זה יושב מעל ה-90%, כזה 92, 94, 95%, ובאסנה זה 100%. זאת אומרת, כל עובד של אסנה ששאלו אותו אם הוא מרוצה מהמנכ״ל, כולם אמרו כן, ודסטין מוסקוביץ' הוא מין סוג של המנכ״ל החלומי, הוא עושה הכל נכון.
כן, ואני חושב ש כל הפיל גוד והתרבות שדסטין מוסקוביץ' ניסה ליצור באסנה, יש לה גם קבלות. הריטנשן של העובדים הוא למעלה מ-90%, וזה חשוב מאוד, במיוחד בסביבה תחרותית שאתה בונה חברה בסיליקון ואלי. האפשרות הזאת היא לשים ידיים על עובדים, על טלנט שהוא ברמה הראשונה, ולשמור עליו לאורך זמן, זה יתרון בסופו של דבר שאסנה יש לה למתחרות שלה, וזה לא מובן מאליו. לא רק זה, גם פרסים שהחברה זכה בה, כל שנה היא זוכה כזה, אתה יודע, בפרס כזה או אחר של החברה שהכי כיף לעבוד בה. בקיצור, נשמע המקום לא רע, לא רע להיות בו.
כן, ואז אתה יודע, איך שאני מדמיין את זה, זה כזה דסטין מוסקוביץ', שהוא המנכ״ל על כזה ומיליארדר, מקים לו איזשהו גן עדן פרטי, עם עובדים ממש ממש טובים, חברה עם משימה שהיא סך הכל מאוד מאוד חיובית ועושה טוב בעולם, כולם מרוצים, החברה צומחת, הכל טוב.
אוקיי, אז דיברנו על מה זה אסנה, דיברנו קצת על הרקע שלה, על דסטין היזם, ועל מה בעצם מייחד אותה, שזה בעיקר החזון והתרבות, הקלצ'ר, התרבות הארגונית. בואו נדבר קצת על אסטרטגיית הצמיחה של אסנה, ניר. עכשיו, לפני שניכנס רגע לאיך החברה, מה היא עשתה בשביל לצמוח מהרגע שהיא נוסדה, בואו נדבר שנייה על הקונטקסט שחברות כמו אסנה צמחו בו. אז אסנה היא חברת SaaS, Software as a Service, כן, שמתבססת על מודל של subscription, של דמי מנוי. והיא חלק מגמה מאוד מעניינת שקורית בעולם התוכנה, ספציפית בכל העולם של מכירת תוכנות לעסקים, כן, B2B software. ובשביל להבין מה הולך פה, בוא נחלק רגע את מה שקרה היסטורית בעולם הזה לשלושה חלקים, או לשלושה גלים. הגל הראשון הוא היה עד שנות ה-90, ושם תוכנות היו נמכרות ליטרלי בקופסה, כן? In a box, ויותר נכון בדיסק. וזה היה מודל כזה של היית מוכר את התוכנה פעם אחת, מין מודל שנקרא perpetual licensing. תוכנות לעסקים היו עולות אז המון המון כסף, אלפים, אם לא לפעמים יותר אפילו $10,000 לתוכנה, והיית משלם על זה לנצח, ואם היה איזשהו עדכון, זה לא כמו היום שהיית יכול לדחוף אותו בענן, כן? זה, היית פשוט היית, בתור עסק, היית פשוט צריך לקנות את השדרוג, את הגרסה הבאה.
כן, אני חושב ש, אתה יודע, הדוגמה הפשוטה לזה זה כל החבילות אופיס שהיינו קונים פעם. לא יודע, מי שמספיק מבוגר כדי לזכור, אבל היית קונה וורד 90 ומשהו, וזה היה כזה, זה היה, היית מתקין אותו, וזה היה המוצר שלך. אז אותו דבר בעולם העסקים, היית קונה Outlook ו... וורד ואקסל וכל התוכנות האלה, זה בעיה מגיע בדיסק.
נכון, אופיס וסאפ ותוכנות אתה יודע, ניהול חשבונות, ואז התחיל גל שני בתחילת אמצע שנות ה-2000, מעבר לעולם של SaaS, Software as a Service. מה שזה אומר זה שאתה לא קנית כבר יותר תוכנה בקופסה או בתקליטור, והיית בשביל לקבל גישה אל התוכנה, היית נכנס לווב, מכניס פרטי משתמש ומתחיל להשתמש בדפדפן. והחלוצה של הסיפור הזה זה סיילספורס, שיש לה את התוכנת CRM, ניהול קשרים עם הלקוחות, שהיא התחילה, היא הייתה החלוצה של המודל הזה של סאבסקריפשן. היית יכול לשלם פר חודש או פר שנה, ועם יכולת לבטל מתי שאתה רוצה בתור עסק, וכל הסיפור הזה יצר קצת אליינמנט יותר טוב, כן, כי אם עכשיו התוכנה משתפרת, אז אני בתור משתמש, אני בתור עסק מקבל את העדכונים האלה real time, כן, אני לא צריך עכשיו לקנות עוד שירות, או לשדרג, כי הכל מגיע לי, מהצד השני, כלפי החברה שמספקת את השירות, כן, אם זה Salesforce או Adobe, אתה יודע שבכל זמן נתון, לקוחות יכולים לעזוב אותך. אז יש פה קצת יותר אישור קו לגבי ההצעת הערך, וקצת יותר אישור קו מבחינת התמריצים לכל אחד מהצדדים. אז זה היה הגל השני.
רגע, אבל זה הגל שבו אנחנו נמצאים היום, לא? איך אתה רואה את זה?
אז זהו, אז אני רואה שיש לנו קצת עליית מדרגה מהגל השני, כי אם נדבר רגע על מה שמשותף לשני הגלים הראשונים האלה, בעיניי זה שמי שקיבל את ההחלטות בארגונים האלה, בדרך כלל היו פחות או יותר אותם אנשים. בדרך כלל הם היו מנהלים בכירים, או מנהלי IT בארגון, ובעצם אם אני עכשיו אסנה, או אם אני עכשיו Slack או Zoom, בשביל להגיע לאותם מקבלי החלטות, הייתי צריך ללכת מאוד מאוד גבוה בארגון, כן? הייתי צריך למצוא את אותו budget holder, מי שיש לו את התקציב, לבוא ולבזבז. ומה שאנחנו רואים זה שבעשור האחרון אנחנו עדים לקונסומריזציה של כל התוכנות לעסקים האלה. ומה שזה אומר זה שחברות כמו למשל זום או סלק ואחרות, זיהו שהן יכולות לפנות ישירות למשתמשי הקצה, למי שבאמת משתמש באפליקציות האלה, שזה צוותים או אפילו בן אדם אחד או שניים שיש להם צוות קטן. ולתת להם את השירות ישירות. אתה בעצם, כמו שאתה מוכר, כמו שאתה מנסה להגיע בשיווק בפייסבוק, למשל, למשתמש שיוריד עכשיו איזשהו משחק, איזושהי אפליקציית גיימינג, או אפילו למשל אפליקציית כמו אובר, שהיא B2C, אז חברות ה-B2B האלה, בעשור האחרון, הבינו שהן יכולות לפנות למשתמשים האלה ישירות. וכמו שאתה מכניס פרטי אשראי ומשלם למשל על נטפליקס, או מכניס פרטי אשראי בפעם הראשונה שאתה מוריד אובר, ככה אתה יכול לרכוש מנוי לאסנה, מבלי לבקש עכשיו אישור מאיזשהו מנהל בכיר, ואתה פשוט רוכש את השירות עבור הצוות שלך, ויכול להשתמש מיידית, וגם לבטל מתי שאתה רוצה. עכשיו, כל הגל הזה יש לו כמה שמות, אחד השמות שתפסו זה Product-Led Growth, זה צמיחה שהיא מובלת בעצם על ידי המוצר עצמו. מה שזה אומר זה שאין לך עכשיו חברה שיש לה צוותי מחירות מ-day one, אסנה שהתחילה בעצם, מי שמוביל את הצמיחה זה המוצר עצמו, המוצר הוא בפרונט, כן? אתה דוחף אותו למשתמשים, וכל החוויה היא חוויית משתמש שהיא מאוד מאוד טובה, שלא נתמכת בשום מערך מחירות כלשהו. וזה בעצם מה שאנחנו עדים אליו בעשור האחרון.
ונכון, ובעצם אסנה הייתה אחת החברות הראשונות שבאמת פעלו במודל הזה. Product-led growth, זאת אומרת, מחירות בלי צוותים, no-touch כזה, באים, מספרים על ה... משווקים את זה אליהם משתמשי הקצה, ואז קוראים, יש שני קונספטים נורא נורא חשובים בצמיחה של אסנה. קונספט אחד ראשון זה שהם, כמו הרבה מאוד תוכנות, הם מתחילות במודל freemium. זאת אומרת, הרובד, השכבה הבסיסית של הפונקציונליות של המוצר, הוא חינמי. וזה בדיוק משתלב עם מה שאתה אומר, כי אומר, אני לא רוצה לעבור דרך איזה מנהל רכש, אני לא רוצה לעבור דרך איזשהו מישהו שמחזיק בתקציב, אני רוצה להגיע ישר למשתמשים, אז אני קודם כל אומר לו, תשמע, יש לך פה אחלה כלי לנהל משימות, בינך ובין הצוות שלך, פונקציונליות אמנם קצת מצומצמת, אבל בוא תנסה, תתחיל לחוש את הדבר הזה, תתחיל לשחק איתו, תכניס את המשימות שלך, תתחיל להקצות משימות לשניים, שלושה, ארבעה אנשי צוות אחרים, והמודל הפרימיומי הזה הוא אחד הדברים החשובים מבחינת האסטרטגיה של אסנה.
נכון, מודל הזה, מודל של פרימיום, הרבה רואים בו כעוד חבילת תמחור כזאת, פרייסינג, כן, יש לי מודל חינם, יש לי מודל בתשלום, אבל מה שאסנה רואה בו בעיקר כמודל הבאת לקוחות חדשים, כן, זה בעצם ערוץ שיווק נוסף, שאתה בעצם מכניס אנשים לפאנל, המון המון אנשים, רובם המוחלט לא יתקנברט ובאמת ישלמו בעתיד, אבל מה שזה כן נותן, זה נותן בעצם את חוויית השימוש הראשונית, וגם איזשהו אפקט ויראלי, שאנשים מכירים יותר את המוצר, ומספרים אחר כך לחברים שלהם, וממליצים לקולגות שלהם.
נכון, וגם, אתה יודע, בסוף אסנה, זה לא ממש עוזר, זה כלי לא כל כך שימושי, אם אתה היחיד שמשתמש בו בארגון. זאת אומרת, אתה לא יכול להקצות משימות לאף אחד, אתה לא יכול לראות סטטוס, אתה רק כזה, זה כמו איזשהו סוג של פנקס, שזה סבבה, אבל זה לא הכוח באמת של אסנה. כוח שלו הוא תמון באמת בעבודת צוות. ולכן הרמת התמחיר הבסיסית של פרימיום היא משהו שנועד להביא כמה אנשים רק להתחיל לשחק עם המוצר, ובעצם לעקוף את מקבלי ההחלטות שאולי הם מחזיקים בתקציב. ואז יש בעצם את הקונספט השני שהוא מתחבר אליו, שנקרא בעצם Land and Expand. מה זה אומר בעצם, אביעד?
אז Land and Expand זה אומר שאתה לא בא לראש הארגון, אתה לא בא לאיזשהו מנהל בכיר IT, ואומר, שומע, יש לי מוצר, אסנה, הולך לשפר את כל הצוותים שלך, הולך להוריד את כל ה-work about work, כן, כמו שאמרנו שאסנה מנסה לעשות, ובוא נסגור עכשיו חוזה, בוא נסגור עכשיו חוזה של מיליון דולר, ותתחילו להשתמש, כל הארגון. אז זה לא עובד ככה. ו-Land and Expand, אתה מגיע לצוותים קטנים, הם מתחילים להשתמש במוצר, ולאחר שצברת מספיק עובדים שבעצם הצמחת מלמטה, אז אתה יכול בעצם לבוא לחברה עם איש מחירות ולהגיד, תראה, כבר היום יש לך 100 אנשים בארגון שמשתמשים באסנה, וכולם מרוצים, והנה הנתונים שלהם, וכולם ממש, אתה יודע, יש אינגייג'מנט חזק, והם רואים בזה ערך, בוא עכשיו נעבור ונעביר עוד צוותים בחברה לאסנה, ועכשיו נסגור חוזה יותר גדול. אז Land and Expand זה אתה, מה שנקרא, נכנס בדלת, שוב, no touch, ומתרחב עם הזמן.
נכון, גם אתה יכול לחשוב על זה כמו באיזה שוק של, כמו לדמות את זה לווירוס הקורונה, בסדר? אתה מדביק מישהו אחד ממרקטינג, אתה מדביק מישהו אחד מהסטודיו, ולאט לאט הם מתחילים להפיץ את זה לצוותים שלהם, לאנשים אחרים, והאסנה עם הזמן כזה, אתה מצניח אותו באיזושהי מחלקה, והוא לאט לאט צומח בתוך הארגון, עד שבשאיפה של אסנה, הוא יגיע לאיזושהי מסה קריטית, ואז אתה באמת יכול לעשות איזשהו חוזה אנטרפרייז גדול, אם זו חברה גדולה, ואם זו חברה קטנה, אז פשוט להגיע לשלב שבה היא אומרת, רגע, בואו נסדר את זה באופן פורמלי, מהיום עובדים רק באסנה, בסדר? לא שכל אחד יבוא עם תוכנה משלו.
נכון. אז איך כל זה נראה במספרים? אמרנו, הצמיחה של אסנה הייתה מאוד מרשימה, אז מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה צמיחה שנתית בהכנסות, ב-ARR מה שנקרא, Annual Recurring Revenue, אנחנו רואים צמיחה של לפחות 60% בשנה. עכשיו, לפני 3 שנים, לסאנה היו כ-76 מיליון דולר הכנסות בשנה, שנה אחר כך זה קפץ ל-142 מיליון דולר, והשנה אנחנו כבר ב-230 מיליון דולר, זה קצב צמיחה מאוד מאוד גבוה, כמצופה. בדרך כלל אומרים על חברות סאס שבין 10 מיליון דולר הכנסות שנתיות ל-100 מיליון, הן צפויות להכפיל, לא צפויות, מצופה מהן להכפיל את ההכנסות כל שנה. כבר עכשיו שאסנה עברה את ה-100 מיליון דולר מרק, היא עדיין צומחת בקצב דו-ספרתי על הצד הגבוה, כן, יותר מ-50% בשנה, וזה מאוד מאוד מרשים.
נכון, ויש עוד דבר מעניין. לאסנה יש מסביב לעולם יותר מ-90 אלף לקוחות. זאת אומרת, יותר מ-90 אלף חברות שמשלמות לעובדים שלה סאבסקריפשן עבור המוצר, כשרק 10% מהן, מה שאסנה מגדירה כחברות גדולות, שזה חברה עם חשבונית של יותר מ-5,000 דולר בשנה. בעצם, רוב הלקוחות של אסנה הם לקוחות מאוד מאוד קטנים. זה חברות מאוד קטנות, ובעיניי אגב זה נורא מקסים, כי תחשוב על זה, דסטין מוסקוביץ', אני חוזר אליו עוד פעם, הוא הרי כאילו מתחיל את אסנה מאיזשהו במעמד של יזם על כזה, כן? אם הוא היה מפתח תוכנה לניהול העבודה, והיה אומר עצמו, אני אשתמש בשם שלי, במעמד שלי, ברפיוטיישן שלי, ואני אתחיל דווקא מהחברות הגדולות, כלומר, יש לי, הרפיוטיישן שלי הולך כל כך קדימה, אני יכול עכשיו להיכנס לכל חברה גדולה, נכון? למייקרוסופט, או לסאפ, או לא יודע מה, לנייקי. אבל בעצם הוא עושה משהו שהוא כאילו קאונטר אינטואיטיב כזה, וגם זה מתיישב עם התפיסה הזאת שכאילו, עם הדימוי הזה שאני חושב שהוא מנסה לעשות הכל נכון, הוא לא הולך לאיפה שקל, הוא אומר, אני דווקא חושב שהמוצר הזה, הוא יכול לעזור דווקא כמו שהיה לי בפייסבוק, יכול דווקא לעזור לחברות הקטנות שרוצות לצמוח, לחברות השאפתניות, והוא לא כל כך משתמש בשם שלו ובברנד שלו, כדי להשיג לידים, אלא פשוט בונה מוצר מצוין, ואז רץ איתו על חברות קטנות. זה בחירה נורא מעניינת.
נכון, ומה שעוד יפה זה שללכת לחברות קטנות, לצוותים קטנים, יש לזה גם היגיון עסקי, כן? זה לא רק נחמד ומשרת את החזון והמטרה. הסיבה שזה כל כך טוב, כי א', אתה מגיע לחברות קטנות יותר, שעם הזמן צומחות, כן? מתחיל עם צוות אחד, קטן, ואז פתאום ארגון שהתחיל כ-10 עובדים, סטארט-אפ קטן, פתאום מתרחב ל-100, 200, 300 עובדים, וכולם עכשיו משתמשים באסנה, וככל שהשימוש גדל, גם ככה הסכום שאתה משלם לאסנה כל חודש או כל שנה. ודבר יותר חשוב מזה, זה שכשאתה מוכר לארגונים גדולים יותר, לאנטרפרייז, מה שנקרא ה-sale cycle, כמה זמן לוקח לך עד שאתה סוגר עסקה, זה מאוד מאוד קשה ולוקח המון זמן עם חברות גדולות, לפעמים זה לוקח 4, 5, 6 חודשים, והזמן שלוקח לך מהרגע שהוצאת את הכסף בעצם על שיווק, כן, מרקטינג וסיילס בשביל להנחית לקוח אחד גדול, יכול לקחת 4, 5, 6 חודשים עד שאתה בכלל רואה ממנו איזושהי הכנסה. ועם כל המודל הזה של ה-no-touch funnel, שאנשים מתחילים להשתמש במוצר מיידית, אתה, מה שנקרא, הכסף שאתה משקיע היום, אתה תוך שבוע, שבועיים, תלוי מתי אתה, הלקוחות מתקנברטים, אתה מתחיל לראות מהם את הכסף הרבה יותר מהר, וההחזר על ההשקעה הוא הרבה יותר טוב.
נכון. ועוד דבר מעניין, אחרון, ככה נוציא אותו מהדוחות הכספיים כרגע, זה שיש לאסנה 1.5 מיליון יוזרים מסביב לעולם שהם משלמים. זאת אומרת, אמרנו 90 אלף לקוחות, 1.5 מיליון יוזרים, ובסוף היוזרים האלה, 1.5 מיליון האנשים האלה, הם בסוף, חלקם לפחות, אמורים להיות שגרירים די טובים של החברה. זאת אומרת, עכשיו אחד מהם יוצא ועובר לחברה אחרת, שאין בה כלי קולבורציה, אין בה כלי לניהול משימות, ואם זה באמת כזה מוצר טוב, הוא אומר, חבר'ה, תקשיבו, חייבים פה משהו. כאילו, אני לא יכול, אי אפשר, כל אחד שולח לי מייל ואני הולך לאיבוד, בואו נתחיל להשתמש באסנה, ואז שוב, הוא מתחיל חינם, מצרף מעט אנשים, ואז שוב, המודל הזה של פרימיום ולנד אנד אקספנד, עוזר לאסנה להתרחב גם לארגונים אחרים, כל פעם שמישהו זז ארגון, ובעצם ככה היא מתפשטת עוד ועוד, וככה הגיע גם לממדי ענק.
אוקיי, אז דיברנו על כל המודל הזה של Product-Led Growth, הסברנו למה הוא טוב מהבחינה העסקית, ולמה זה ספציפית במקרה של אסנה גם שירת את החזון ואת המישן שלה. אמרנו שזה מודל שמאפשר לך להיכנס בדלת הרבה יותר מהר, עם כל ה-Land and Expand, אתה אחר כך יכול להתרחב הרבה יותר בקלות בתור חברה, מאשר להגיע לאיזשהו מנהל בכיר, וללכת על גישה שהיא יותר top-down, וגם אמרנו למה זה עוזר גם מהבחינה העסקית, שאתה יכול להתחיל לראות הכנסות ממשתמשים הרבה יותר מוקדם, מאשר אם היית הולך למודל של, המודל הקלאסי בעצם של למכור עם אנשי מחירות.
אז עכשיו בוא נעשה את איזושהי עצירה מתודית, סבבה? כאילו, אני חושב שהסנה והמודל שלה, והדימוי של החברה והרוח שלה, הכל הלך למקום מאוד מאוד טוב. זאת אומרת, החברה היא מצוינת, היא עושה טוב לעולם, המספרים שלה, הצמיחה שלה, הכל נראה טוב, אבל בעצם עכשיו מבחינה אסטרטגית, דברים קצת מתחילים להשתנות, ולדעתי גם קצת להיכנס לאיזשהו סיר לחץ מאוד מאוד אינטנסיבי. והסיבה היא שיש יותר תחרות פתאום.
כן, אני חושב שזה נורא מעניין ברגע שאתה מסתכל על חברה בריק, ואתה לא רגע בודק מה קורה מסביבה מבחינת תחרות, אפשר לצייר תמונה שהיא סופר ורודה לגבי הסנה. חברה ש, אתה יודע, יש לה מישן טוב ותרבות מאוד חזקה וקצב הכנסות שצומח ב-50-60% בשנה, חברת סאס, שבכל המטריקות שלה היא סופר חזקה, אבל צריך לשים את הכל בקונטקסט רחב יותר של תחרות, וכאן זה מתחיל טיפה להסתבך.
נכון, אז בעצם, אם ננסה להסתכל על המתחרים של הסנה, יש שני סוגים כזה, שתי קטגוריות של מתחרים שהם נורא בולטים. יש קטגוריה אחת של חברות שהן מאוד דומות לה. זה יכול להיות טרלו, שזה תוכנה פחות או יותר אותו דבר, אני אפילו לא יודע לגמרי להגיד מה ההבדל בינה לבין הסנה. יש גם עוד חברות, חלקם יותר חדשות כאלה, נושן, איירטייבל, כל מיני שמות שהם נורא נורא חמים, וכולם מנסים כזה להתחרות ראש בראש עם הסנה. יש גם את מנדי, החברה הישראלית, שאנחנו שנינו נראה לי מאוד אוהבים, גם מתחרה ראש בראש באותו ספייס בעצם, לא?
נכון, סתם למשל לדוגמה, אם אתה עכשיו מחפש בגוגל Project Management Software, אתה תראה בשורה הראשונה Monday, ובשורה השנייה Asana. זה חברות שעכשיו די מצוו את עצמן, שהן די המובילות בכל התחום הזה של שיתוף פעולה בצוותים, וניהול צוותים וניהול פרויקטים, וגם מבחינת הביצועים, אם לא הייתי אומר, אם הייתי מראה לך את הביצועים, אתה יודע, העסקיים של כל אחת מהן, לא היית יכול להגיד לי מי זו מי.
רגע, למה אתה מתכוון? מה הכוונה?
אז קודם כל מבחינת ההכנסות. אתה רואה שתי חברות, גם אסנה וגם מנדי, שתיהן על קצב הכנסות שנתי של אזור ה-200 מיליון דולר. שתיהן פחות או יותר התחילו באותו זמן. אסנה התחילה ב-2008, אבל אני חושב ששחררה את המוצר רק באזור 2011. מנדי שלנו, הישראלית, התחילה כ-The Pulse בשנת, נראה לי, 2012-2013. שתיהן סדר גודל של 1,000 עובדים, מנדי קצת פחות, אסנה טיפה יותר. וגם מבחינת הוולואציה, אז קודם כל אנחנו יודעים שאסנה הנפיקה, אז אנחנו יודעים שהיא שווה היום כאזור ה-5 מיליארד דולר. מנדי, לפי כל הדיווחים בתקשורת, הולכת להנפיק מאוד מאוד בקרוב. סדר גודל וולואציה של אזור ה-3-4 מיליארד דולר, משהו כזה.
אז זה סוג אחד של מתחרים, טרלו, איירטייבל, מנדי, הם ממש ראש בראש עם אסנה, אבל בעצם יש גם סוג אחר שהוא אולי קצת פחות זוהר, אבל הוא טיפה יותר מסוכן.
כן, יש לך את הענקיות הטק, יש לך את גוגל, את מייקרוסופט וסיילספור, שהראו כבר נכונות מאוד מאוד רצינית להיכנס לכל התחום הזה של פרודקטיביות בעבודה. מייקרוסופט כמובן עם מייקרוסופט טימס, וגוגל עם, אתה יודע, גוגל דוקס, ומיט, והג'ימייל, ולאחרונה הם אפילו עשו מהלך שנקרא גוגל וורקספייס, שזה לאחד את כל התוכנות האלה במקום אחד, בסביבת עבודה אחת.
כל החברות האלה, ובטח מייקרוסופט, מאוד חזק על האג'נדה שלהם, זה הסופטוור, זה החבילות שלהם לניהול העבודה בארגונים. אז נניח קח את מייקרוסופט, יש לך את אופיס וכל הדבר הזה, המייקרוסופט 365, שבעצם נותן לך בעצם תחליפים להכל, כי אתה לא צריך עכשיו גם סלק וגם זום וגם אסנה או מנדי, אלא מין חבילה אחת כזו שיש בה הכל, וגם הכל כלול, אתה לא משלם אקסטרה על כל מוצר. אז זה נהיה פתאום בחירה כזאת, סבבה, אולי המוצר טיפה פחות טוב, אבל הוא חינמי, אז מה, אני לא אשתמש כאילו, מה, אני יוציא עכשיו אקסטרה כסף כדי לשלם על מנדי או על אסנה?
כן, ואני אגיד לך, הדרך שבה אני חושב על זה, זה שיש לך, נגיד, חברה כמו אסנה, שיכולה לבנות את המוצר הכי טוב, כן? כי יש לה את הפוקוס, והיא בונה את הפיצ'רים הכי מתקדמים, ואם אתה משתמש רק במוצר שלה, אז תקבל את החוויה הכי טובה. אבל אז באה חברה כמו מייקרוסופט, למשל, ובא עם מוצרים דומים, שהם לא רק עונים על הצורך כמו אסנה, אלא גם Outlook וTeams לשיחות וידאו. כל אחד מהמוצרים האלו לא יהיה בקליבר ובאיכות של אסנה וחברות אחרות שהן יותר ממוקדות, אבל מספיק שמייקרוסופט מביאה לך לשולחן מוצרים שהם good enough, כן? והמכפיל כוח של כולם ביחד, זה מה שיכול לתת לה את היתרון.
נכון, והאמת היא, אני כיוזר פחות אוהב את זה, כי אני תמיד אוהב להשתמש במוצר שהוא הכי מתקדם, אבל זה באמת אפקטיבי. מייקרוסופט מצליחה להשאיר את היוזרים אצלה, שישתמשו בתוכנות שלה, להפוך את עצמה לחלק מאוד מאוד מרכזי משגרת העבודה של הרבה מאוד עובדים, ובעצם היא חוסמת. זאת אומרת, אם היה לנו את ה-Land and Expand של הסנה, אז היא עדיין יכולה לעשות Land, אבל פתאום כשכבר צריך להתרחב בתוך ארגון, לפעמים זה מגיע, ויש אנשים שאומרים, תשמעו, א', אנחנו משתמשים במוצר של מייקרוסופט, ואנחנו, למה כאילו בואו תעברו אלינו, במקום שנשלם עכשיו על מוצר חדש.
נכון, וזה האתגר של חברה כמו הסנה, שכן, היא יכולה להגיד שעד מחר שיש לה 90,000, 100,000 חברות, אבל אם רק אחוז קטן בכל אחת מהחברות האלה משתמש בהסנה, והיא לא יכולה להתקדם ולכבוש עוד ועוד ועוד שטחים ירוקים, אז הסיפור שלה בסופו של דבר יכול להיות מאוד מוגבל.
וזה מביא את הסנה להיות בסיטואציה נורא נורא קשה, כי היא התרגלה להיות החברה הכי גדולה בתחום, ועכשיו כל האסטרטגיה הזאת של ה-Land and Expand היא קצת חובה בעיות, כי סבבה, אתה יכול לנחות בארגון, אז בחברה של 1,000 עובדים אתה מתחיל לעבוד עם ארגון המרקטינג, וכולם משתמשים, ואז פעם היה מגיע באיזשהו שלב איש מכירות של הסנה, ואומר, מנסה לשכנע את כל הארגון לעבוד לסנה, והיום הסיטואציה היא קצת יותר מורכבת, כי הם יכולים להגיד לך, כן, סבבה שארגון המרקטינג משתמש בסנה, אבל יש לנו צוות אחר מה-Operations, שבכלל משתמש ב-Monday, ויש לנו צוות אחר מה-HR, שמשתמש במוצר של מייקרוסופט, וצוות אחר שמשתמש ב-Notion, ואז בעצם התחרות של הסנה היא בעצם נורא נורא, היא בעצם הופכת להיות הרבה יותר מורכבת, כי הם צריכים לנצח המון שחקנים בו זמנית על אותו ארגון, כשמשווים ביניהם, הדיפולט הוא הרבה פעמים הולך להיות דווקא המוצר של חברת האנטרפרייז הגדולה, שמציע בעצם את אוסף המוצרים הזה. אז אומרים, אתם יודעים מה? בואו נשאר עם מייקרוסופט, יש להם מוצר, הוא לא עולה לנו אקסטרה, בואו נרוץ איתו. ואז זה כזה קצת פשרה כזאת שמגשרת בין כולם, ושמה בעצם הצמיחה של הסנה קצת בסיכון, כי יש ממש תחרות על השטחים הירוקים.
כן, ואתה נוגע בשאלה שאותי מעסיקה המון המון זמן בכל התחום הזה של תוכנות קולבורציה ותקשורת בצוותים, במקומות עבודה. השאלה שלי זה, האם כל התוכנות האלה, פשוט מה שהן עושות, הן יוצרות עוד מסך ועוד סוג אפילו של אינבוקס כזה, שאתה בתור עובד צריך לבדוק במהלך היום. אז זה לא רק עכשיו האימייל והסלק, אלא עכשיו אתה צריך גם לבדוק את אסנה או מנדי, או למשל את הפיגמה, אם אתה צריך לעבוד על איזשהו עיצוב. וכל הדברים האלה, כל הריבוי כלים, ריבוי תוכנות האלה, במובן מסוים אני מרגיש שזה יוצר איזשהו טנשן, איזשהו עומס קוגניטיבי לעובדים, כן? תמיד הטענה למשל שאומרים תמיד נגד סלק, זה שבמקום לחסל את האימייל, היא רק יצרה עוד עומס של תקשורת שמחייבת אותך להיות זמין במהלך היום, ומוסיפה עוד ועוד ועוד לחץ במהלך יום העבודה, זו נקודה קריטית בעצם, כן? כשאתה מוסיף עוד כלים, אתה רוצה לשלוט בכולם, אבל כל הריבוי הזה, זה נורא נורא קשה להיות האחת שתרכז הכל במקום אחד, נכון?
נכון, ואתה לא תאמין, אבל הפרק הזה בא לי בתזמון פשוט מושלם, כי השבוע היה לנו בחברה שבעה, שבה החלטנו ודנו באיזה פלטפורמה אנחנו הולכים להשתמש. אז אני לא אחשוף את השם של הזוכה.
רק תגיד אם השם שלה הוזכר במהלך הפרק עד עכשיו.
האמת שהוזכר, ברור, מה, אי אפשר בלי. אבל ככה, כשהגענו להחלטה וכולם כזה חייכו, אז המנכ״ל שלנו הסתכל עלינו, תקשיבו, אני זורם אתכם על הכלי הזה, אבל אל תבואו להיות חודש, עוד חודשיים, עם עוד כלים, שאני אצטרך עם עוד שוב עוד פלטפורמה. אם אנחנו הולכים על הכלי הזה, אז מיישרים קו, כולם עובדים איתו, זה הכלי שלנו, איתו אנחנו מנהלים את החברה. Winner takes it all, סוף סיפור. אפשר רק אחד.
אז ניר, נשמעת כמו סיטואציה מאוד מורכבת בשביל הסנה. בוא נדבר אולי מה היא עושה קדימה.
לגמרי, אז בוא ננסה למקד את זה, אוקיי? ננסה לתת פה איזשהו סטייטמנט, איזושהי הצהרה, על איך אנחנו תופסים את האסטרטגיה המיידית של הסנה בתקופה הזו. זאת אומרת, הסיר לחץ מתחיל לבעבע, מה שלושת הדברים שהסנה מתמקדת בהם עכשיו?
אוקיי, אז בעיניי זה שלושה דברים. הדבר הראשון זה ללחוץ על הגז, ולהגיע כמה שיותר מהר לכמה שיותר ארגונים, ולנצח את המתחרות שלך. אז מה שזה אומר מבחינתה של הסנה, זה המון הוצאות שיווק, בשביל לגעת בכמה שיותר ארגונים, לפני שהמתחרות שלה מגיעות אליהם.
נכון, והדבר המעניין הוא, שמסתכלים על הדוחות הכספיים שלהם, אתה רואה שהחברה גדלה מאוד מאוד מהר, אבל מה גדל יותר מהר? הוצאות השיווק שלהם. אז בעצם אם הוצאות השיווק הן ענקיות, ולא רק שהן מאוד מאוד גבוהות, הן צומחות יותר מהר מקצב ההכנסות. זאת אומרת, שנה שעברה, הוצאות השיווק היו בערך 73% מסך ההכנסות, עכשיו הן 77%. אסנה, בלי צל של ספק, ממש לוחצת על הגז, קונה יותר מודעות בגוגל, יוטיוב, ממש מנסה להגיע ולהנחית בעצם כמה שיותר אנשים שיתחילו להשתמש במוצר שלה בכל מיני ארגונים.
נכון, ומה זה אומר לך? נכון, כל העלייה הזאת היא בהכנסות, שיש לך מין איזושהי תקרה לכמה ויראלי או המוצר הזה יכול להיות, כן? כמה הצמיחה האורגנית שלך יכולה לבוא. כל החברות האלה בסופו של דבר צריכות להוציא פשוט מיליונים של מיליונים בחודש על פייסבוק וגוגל בעיקר, אבל גם על אנשי מחירות. וזו בדיוק הנקודה השנייה שלנו, והדבר הזה הוא מתבסס המון על היכולת של חברה כמו אסנה לשכלל את כל אופרציית אנשי המחירות שלה.
נכון, אז בעצם עכשיו אסנה נמצאת בשלב שבו לא רק שהיא צריכה לנחות בכמה שיותר ארגונים ולתת לזה לצמוח, בגלל שיש תחרות שמנסה לעשות בדיוק אותו דבר, מה שהם מנסים זה לסגור לקוחות. אז ברגע שהם רואים שיש מספיק פעילות בתוך ארגון, הם שולחים איש מחירות, והמשימה שלו היא פשוט להעביר את הלקוח, במקום שיהיה איזשהו צוות קטן, לעשות משהו מוסדר, חוזה, רב שנתי, כלל ארגוני, כזה לנעול, לסגור את כל הדלתות והחלונות, כדי שלא ייכנס תחרות, ולנעול את הארגון. עכשיו, חלק מהתחקיר לפרק הזה, הלכתי להסתכל בעמוד המשרות באסנה, אתה לא מאמין כמה אנשי מחירות הם מגייסים. פשוט רשימה ארוכה, גלובלית, yeah. בכל העולם, הם חייבים המון המון.
סופר מעניין. וגם, אני אגיד לך יותר מזה, גם מאוד מעניין לראות, גם אסנה, גם מנדי, כן, התחילו מחברות שבכלל לא היה להם אופרציה של אנשי מחירות. הכל היה נוטאץ', הכל, אתה יודע, חברות שבעצם נהיו כל כך מפורסמות בזכות השימוש המתוחכם שלהם בפייסבוק וגוגל, בעיקר פייסבוק ואינסטגרם, בשביל להגיע לאותם צוותים, לאותם לקוחות קצה, שבעצם הם מוכרות בכלל תוכנה שהיא B2B, ועם הזמן עכשיו פתאום עוברות טרנספורמציה כזו של פתאום עכשיו מגלות שהן הופכות להיות או היברידיות, או אפילו שהמודל הזה של אנשי מחירות נהיה יותר דומיננטי, כי פתאום עכשיו המשחק הוא, אתה יודע, פתאום האימור הוא אפילו יותר גדול, פתאום אתה צריך עכשיו אופרציה מאוד מורכבת של אנשי מחירות, בשביל להגיע לכל החברות הגדולות האלה.
נכון, כי עכשיו זה גם land וזה גם expand, ואז גם יש שלב של לחתום את זה, לסגור את העסקה, וזה הפך להיות נורא נורא קריטי, בגלל שיש המון המון תחרות. אז בעצם אנחנו אומרים, יש שלושה דברים, יש להרים, ללחוץ על הגז בשיווק, יש להביא עוד אנשי מחירות כדי לסגור ארגונים. בעינינו, בעיניי לפחות, המהלך השלישי הוא ממש הקור, כן? לחזור ולהמשיך לעבוד על המוצר ולהפוך את המוצר להיות כמה שיותר טוב. אני חושב שחלק מזה זה גם אינטגרציות. זאת אומרת, להפוך את המוצר לדעת שהוא ידע לדבר בקלות עם כל הסביבה הארגונית של אותו ארגון, ובעצם להפוך את החיים ליותר קלים ואת העבודה להיות עם פחות חיכוך ויותר נעימה.
נכון, כי אמרנו שחברה שתתחיל להשתמש באסנה, זה לא שהיא פתאום תעזוב את כל הכלים האחרים שהיא משתמשת בה, כמו סיילספורס למשל, ניהול לקוחות, סלק למשל, ואז בעצם בשביל להוריד את החיכוך הזה, את החסם הזה שבלהתחיל להשתמש במערכת, מה שאתה רוצה לעשות זה ליצור כמה שיותר אינטגרציות עם השירותים האלה. וכל הדבר הזה לא רק שהוא מוריד לך את החיכוך בשימוש הראשוני במערכת של אסנה, ואז לאורך הזמן המחיר נהיה פשוט יותר גבוה, לעבור למוצר מתחרה, כן? כי לא רק שכל המידע שלך נמצא באסנה, גם אתה יכול לעשות את כל הדברים שאתה צריך ורוצה במקום אחד.
נכון, ובעצם אני ממש מסכים עם מה שאתה אומר. יש מין, לא רק שנוצרת מין אינרציה כזו, שכל הפרויקטים וכל הצוותים רגילים לעבוד עם אסנה, על on top האינרציה יש גם איזשהו לר טכנולוגי שאומר, רגע, אבל זה מחובר לי כבר לכל המערכות, אני מקבל את הטיקטים, זה מדבר לי עם הסיילספורס ועם הג'ירה ועם הסלק ועם היומן ועם הגוגל ועם ואז יש שלב כזה שנהיה מאוד קשה לעקור את אסנה, ולכן זה חלק מאוד חשוב באסטרטגיה שלה, של להעמיק את הקשר, את האינטגרציות, את שיתופי הפעולה עם צדדים נוספים, ובעצם לחבר אותה, לאחז יותר חזק בארגונים שהיא מגיעה אליהם.
תראה, ניר, אני חושב שזה פרק מיוחד או קצת שונה, כי בדרך כלל בפרקים שדיברנו עד עכשיו בתמונה הגדולה, דיברנו על מהלכים אסטרטגיים שאתה מתחיל קצת לראות את הניצנים האסטרטגיים מבשילים, כן? אתה רואה קצת את התוצאות, אם זה על זילו שדיברנו עם שהיא נכנסת לפעילות רכישת בתים שלה, או על סקוואר, כן? עם ההתרחבות שלה לתחומים וורטיקלים נוספים. הפרק הזה הוא קצת שונה, כי תיארנו סיטואציה שהיא ברורה אסטרטגית, כל אחד ברור לו מה האסטרטגיה של החברות שמתחרות, ומה שמיוחד אני חושב שזה תחום שהוא כל כך חם, כל הנושא הזה של פרודקטיביות וקולבוריישן בעבודה, שבמידה מסוימת אנחנו רק בתחילת התהליך, ואנחנו נראה את כל התהליכים האלה מבשילים, רק בעוד איזה 3-4-5 שנים, וזה, אנחנו כנראה נצטרך לחזור לאסנה ולראות בעצם מה התוצאה של כל המהלכים שלה.
נכון, ואני רוצה לתת כמה תסריטים אפשריים שאולי יקרו בהמשך, בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות. יכול להיות תרחיש אחד, שאסנה תגיד, רגע, יש לי כזה ריץ', יש לי קהל לקוחות ענק, 90 אלף חברות ומיליון וחצי משתמשים, והצעד הבא מבחינתם יכול להיות לפתח עוד כלים לסביבת העבודה. אז יכול להיות צ'אט כזה כמו סלק, או איזשהו מוצר וידאו כמו זום, ובעצם להגיד, אנחנו אסנה רוצים, עד עכשיו התמקדנו רק בניהול משימות, ועכשיו יש לנו עוד דברים שאנחנו יכולים לתת, ואז דרך הקהל לקוחות שלה בעצם למכור מוצרים נוספים. יכול להיות גם תרחיש אחר, יכול להיות תרחיש שאחת הענקיות, שזה יכול להיות גוגל או מייקרוסופט או סיילספורס אפילו, תניח לאסנה איזושהי על הצעה לשולחן שלא יוכלו לסרב לה. ורכישה כזו, למרות שאסנה היא חברה של משהו כמו 5 מיליארד דולר, זאת תהיה רכישה קטנה עבור גוגל או מייקרוסופט או סיילספורס. זה לא משהו שהוא, זה לא איזה רכישה מטורפת מבחינתם, אבל זה כן יכול לתת להם פור מאוד גדול מבחינת מוצרי ה-workspace שלהם. אבל אתה יודע מה, מצד שני גם קצת קשה לי להאמין את דסטין מוסקוביץ', מקים סטארט-אפ שהוא סוג של גן עדן פרטי שלו, ש-13 שנה הוא חי בו והכל טוב והכל עובד טוב ויפה, ואז בשביל קצת כסף למכור את זה למייקרוסופט. הרי אמרנו, הבן אדם מיליארדר, הוא עד היום מחזיק כמעט שליש מהחברה, אני לא חושב שהוא, אני לא יודע, כן? אבל זה ישמע לי לפחות סיום קצת עגום לסיפור של אסנה, ואני חושב שאולי יש תרחיש שדסטין מוסקוביץ' החליט שהוא נשאר, שאולי יוציא קצת יותר על מרקטינג ויצמח קצת פחות, אבל עדיין, כמו בהתחלה, ימשיך לעבוד למען המשימה שמשכה אותו לכל הסיפור הזה עוד מההתחלה. עם המחשבות האלו אנחנו נסיים את הפרק הזה. רוצים להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. אם אהבתם, נזכיר שכדאי להירשם לפודקאסט כדי לקבל עדכונים על הפרקים החדשים, ובטח ובטח להמליץ לחברים ולחברות שאולי זה יעניין אותם.
אז נתראה בפרק הבא.